שלום וברכה לכולם. אנחנו ממשיכים בעזרת השם בנושא החשוב של השיעורים שלנו, נושא של שלום הבית. ואל תיבהלו שאנחנו לא מתקדמים, שלב שלב, לא למהר. כל נושא שלומדים כדאי ללמוד אותו במתינות, בשימת לב, וכדאי גם שכל אדם חוזר לעצמו על מה שהוא למד, כי בפעם אחת זה לא מספיק. השיעור הוא רק נותן את הדחיפה הראשונה, את הכיוונים, את הדרכים איך להתמודד, אבל ההצלחה תלויה בכל זוג בפני עצמו, בכל אחד מבני הזוג בפני עצמו, ששומע את הדברים, מפנים אותם, מבין שזו הדרך הנכונה, משחזר אותם, חוזר עליהם, שיהיו מונחים במוחו, ושהוא ילמד לנהוג על פיהם, לא רק בתור ידיעה, בתוך איזה תא עמוק במוח, אלא ממש כאילו זה מונח לו על השפתיים, ויותר מזה, להיות מונח על הלב, לרצות ולהתאמץ, למצוא את הדרכים, לעשות בפועל את הדברים שאותם אנחנו לומדים. כי יש הרבה אנשים שיודעים בתיאוריה את כל הדברים, לא רק בעניין הזה, בכל ההנהגות, כל המידות הטובות, כל המעשים הטובים, הם יודעים לדקלם, אולי אפילו עם מקורות, מה צריך וכמה זה חמור וכמה זה חשוב וכמה וכמה, הכל הם יודעים. אבל כשמגיע לשעות המעשה שלהם האישית, פה נוחלים כישלון חרוץ. כי לתרגם את הדיבורים, את הידיעות, את המחשבות למעשה, זה עוד שלב לא פשוט. לכן האחריות היא של כל אחד ואחד ממנו, לא רק שלי. אני את האחריות הבסיסית נותן, אבל האחריות העיקרית היא של כל אחד בפני עצמו. אז אנחנו לומדים שלב שלב, פרט פרט, משתדלים להרחיב ולתת דוגמאות. יכול להיות שאתה או את חושבים שאיזה נושא מסוים שדיברנו או שנדבר הוא לא רלוונטי בשבילם, זה פשוט, אצלנו זה לא שייך בכלל, לכן אולי זה משעמם, אולי נו שיבוא כבר השיעור הבא, יש משהו אולי יותר ששייך אלינו. אז שתי התשובות בדבר. תשובה ראשונה, חושבני שגם אדם שיודע הרבה דברים, גם אדם שלמד את הנושא הזה והוא חי על פיו, יכול להיות, תמיד יש מה לשפר, מה לחזק, מה לעורר יותר. לפעמים גם דברים שאנחנו עושים הם כבר נהיו מונוטונים כאלה, מצוות אנשים מלומדה, ואנחנו מפסידים לפעמים בצורת התייחסות קטנה את כל האפקט והתועלת מהמעשים הטובים שכן למדנו איך לעשות. כשאנחנו שומעים שוב ושוב את אותו דבר, הדבר הזה מתעורר, מתחזק בליבנו, אזי אנחנו תופסים את הנושא שאנחנו יודעים ומקיימים יותר טוב, עושים אותו הרבה הרבה יותר מוצלח ומושלם. כידוע מה שכותב הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, אחד מגדולי חכמי רבותינו, גאון במוסר, גאון בקבלה, גאון בכל תחום. בספרו המפורסם מסילת ישרים הוא כותב בהקדמה: לא באתי ללמד אתכם דברים שאתם לא יודעים, כי את רוב ככל הדברים ודאי כולם יודעים. אגב, אני לא יודע אם זה כל כך מדויק, הוא חשב שכולם יודעים, אבל אני חושב שהרבה דברים שכתובים שם, אילולא שהוא כתב אותם, הם לא היו ידועים. אבל הוא אומר, אתה יודע למה אני כתבתי לכם את הספר הזה? בוא נאמר שאתה יודע הכל. לא כתבתי בשביל ללמד אותך. כתבתי בשביל שיהיה לך משהו מסודר לחזור עליו ולשנן אותו. כי מוסר זה לא דבר שלומד, הנה קראתי, אני יודע מה כתוב, נגמר. אדם שיש לו זיכרון טוב, הוא לומד הלכה, הוא לומד סוגיה בגמרא. או שאפילו בדברי חולין, למד איזה ספר היסטוריה, יש לו זיכרון טוב, הוא לא צריך לחזור עליו. הוא יודע, הבין, קלט מה כתוב פה, נגמר הסיפור. ספר מוסר זה לא העניין לדעת מה כתוב, שאם מישהו ישאל אותך, תגיד לו, כן, זה כתוב בעמוד פלוני, מילה מילה, אני יודע לצטט. ספר מוסר, לימוד המוסר, המטרה שבו, לשחזר, כדי לשכנע את המוח, וממילא לשכנע את הלב, וממילא לשכנע את עברי המעשה שגם יעשו בפועל. אז לכן גם אדם שיודע, תמיד צריך לשנן, תמיד צריך לחזור. אולי תשמע איזה נקודה שעליה לא חשבת או לא שמעת. אולי איזה סיפור, איזה דבר שיעורר אותך יותר, תבין יותר את חשיבות העניין. לכן לא כדאי לפספס שום שיעור. אפילו שאני חושב את זה אני מכיר, זה אני יודע, לא כדאי. הדבר שני, אפילו אם באמת ככה היה הדבר, שבאמת אין לי מה ללמוד, אני יודע, בתחום הזה יודע הכל. אבל אם השיעור היה שיעור פרטי, אז צודקים. צריך ללמד כל אחד את הדברים הנקודתיים ששייכים אליו. אבל השיעור שלנו הוא כללי, הוא לציבור רחב. וכל אחד יש בו את הנקודות שאצלו צריכים יותר חיזוק. אצלו הם לא עובדים טוב, או בכלל לא מצליחים. ויכול להיות שיש דברים שאצל אחד זה הדבר הכי פשוט, ואצל השני זה הדבר היחיד שאותו הוא לא מצליח לעשות. אז לכן, אנחנו צריכים לדבר על כל הנושאים, שלב שלב, דבר דבר, ייתכן שיהיו נושאים שנחזור עליהם, בסיטואציות שונות, בנקודות שונות, בפרטים שונים, כל לפי העניין. אז לכן, שלב שלב, לא למהר, עצם זה שאתם מחוברים לשיעור, עצם זה שאתם מתעניינים בדבר ואתם לוקחים אותו כדבר חשוב לחיים, ומתעסקים בו, שומעים את השיעור ועוד פעם שומעים, ואפילו את אותו שיעור כמה פעמים, ואם אפשר שאדם כותב לעצמו, לוקח דף, כותב 5 נקודות מהשיעור, דברים ככה, משפטים עיקריים, שהם לנגד עיניו, אתה יודע, בתחום הזה יש לי קצת יותר בעיה. מה, אני כל פעם אשמע שיעור, חצי שעה, שמעתי כבר את כל השיעור, פחות או יותר. כמה פעמים אני יודע אותו מה כתוב, מה אומרים שם. אבל אם אני תופס לעצמי, ממקד את השיעור ב5-6 נקודות עיקריות, משפטים. כמו ששיוויתי השם לנגדי תמיד, שיוויתי העניין הזה לנגדי תמיד, שיוויתי המשפט הזה, המאמר הזה, הרעיון הזה, הנקודה הזאת, לא משנה מה. כשיש לי את הנקודות האלה מול העיניים, בחצי דקה אני קורא אותם, אז מדי פעם אני מרענן את הזיכרון שלי, ופועל על פי הדרך הזאת. ובעזרת השם, פרוטה לפרוטה מצטרפת לחשבון גדול. בסוף, בעזרת השם, נלמד על כל הנושאים, ונתקדם הלאה והלאה והלאה בעזרת השם. אז אם כן, אנחנו עדיין בהקדמה של הקונטרס, של המתכון לשלום בית. אגב, מי שיש לו שאלות, בפרט בנושאים שכבר למדנו, או אפילו יש לו איזו בעיה נקודתית, אמרנו כמה פעמים, ובעזרת השם נשתדל כל שיעור לחזור על זה, שאפשר לשלוח לאתר את השאלה ולכתוב עבור השיעור הזה של שלום בית, שלווה בארמנותייך. עדיף להשאיר גם טלפון, שם, שנדע, לפעמים יש צורך להפנות מומחה שידבר ישירות עם השואל, אם זו שאלה אישית מאוד וצריך, ומה אפשר לדבר פה, אנחנו נדבר פה בסוף השיעור, נתייחס לשאלות ששאלתם. אז מי שיש לו צורך, רצון, לא להתבייש, לשלוח, לשאול. גם כשאתה כותב שם וטלפון, אף אחד לא אמור לדעת מזה, מלבד זה שעוסק בעניין ומטפל בו. אז אם כן, אנחנו נמצאים בהקדמה, למדנו על הפסוק יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך, שהמלבי מפרש שכאשר, לגבי העיר ירושלים, שכאשר יש שלווה בחילך, דהיינו במקומות שסביב ירושלים, בין הגויים שם, עם הגויים שם אנחנו מסתדרים, אז יש שלווה בארמנותייך. בתוך ירושלים יש שלווה, רוגע ונחת, ודיברנו על פי זה לעניין הארמון שלנו, של כל אחד בבית הפרטי והאישי שלו, שהוא ארמון וצריך להתייחס אליו כארמון, שכאשר אנחנו משאירים את הקשיים שיש לנו בחוץ, לא מכניסים אותם, לא מערבבים את בני הבית יותר מדי בהם, אז ככה יהיה לנו שלווה. אבל אם אנחנו באים ישר עם מטענים, כל אחד מבני הזוג בא עם מטענים מבחוץ, ומה שעבר עליו במשך היום יותר מדי, אז זה כבר מתחיל לגרום לכישלון, מתחיל לגרום לטעות, לבעיה, לכעס, לוויכוח שישנו. ודיברנו כבר, לא נרחיב עכשיו שוב, איך צריך לעשות, מתי כן אפשר לספר, מתי לא, וכו'. היום נסתכל על הדברים מהיבט קצת שונה. על הפסוק הזה, יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך, מרן החידה, הגאון רבי חיים יוסף דוד אזולאי, שהיה אחד מגדולי החכמים לפני כ-300 שנה, שכתב חיבורים בכל תחומי התורה, אם בהלכה, ספרי שאלות ותשובות ועוד ספרי הלכה, אם בדרשות, בפירושים על התורה, פירושים על התנ"ך, דרשות רבות, כללי הלכה, כללי גמרא וגם קבלה, והכל כל נחשב אחד מגדולי הפוסקים שסומכים עליו מאוד מאוד בענייני הלכה וגם בשאר העניינים. אז הוא כותב ככה, בוא נקרא את הדברים. מרן החידה בפירושו על תהילים, יוסף תהילות, ספר על תהילים, קוראים לו יוסף תהילות של מרן החידה. הוא מסביר את הפסוק יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך בדרך אחרת, על פי רבנו האלשיך הקדוש, שחילך, מה הכוונה יהי שלום בחילך? מה זה חילך? הם אנשי החיל שלנו, דהיינו המלאכים הנבראים מהמצוות שאנחנו עושים. כאשר יהיו הם בשלום, שלא יהיו עלינו מקטרגים שנבראים מהעבירות שלנו, שבכוחם לבטל את כוחם של מליצי היושר, וכמו שאמרו רבותינו במסכת סוטה דף כ"א עמוד א', שעבירה מחבה מצווה, אם יעמדו לנו תמיד מליצי יושר אלו בלי פגיעת והפרעת המקטרגים, אזי תהיה שלווה בארמנותינו. עד כאן דברי החידה. אז הוא מסביר ככה, רבנו אלשיך הקדוש אומר שחילך, מה הכוונה חילך? זה המלאכים הטובים שלנו, החיל שלנו. כלומר, כל אדם ואדם כשעושה מצווה בורא מלאך, המלאך הזה הוא מליץ יושר על האדם. אדם שמרבה במצוות, יש לו רבבות רבבות של מלאכים שמליצים יושר בעדו. איזה דבר נפלא זה, מלאכים, רבבות, באים, ספר עליך שאתה טוב, אתה צדיק, ואתה ואתה ואתה. אבל מה לעשות, יש גם מטבע שני. כשאדם עושה עבירה, חס ושלום, גם כן אותו הדבר. יש מלאכי חבלה, שהם באים לקטרג על האדם. הנה הוא רשע, עשה עבירה, מלאכים שחורים, מאיימים, מפחידים. ותמיד המלחמה היא בין שני קבוצות המלאכים הללו. מי ינצח? והניצחון הוא לא תלוי בכוח שלהם, הוא תלוי בנו. אנחנו גורמים מי יהיו הרבים יותר. האם המלאכים הלבנים, הצחורים, מליצי היושר, או חס ושלום, האחרים? אנחנו קובעים מי יהיו יותר חזקים, לא רק בכמות, גם באיכות. איזה מלאך יותר חזק? אם את העבירה עשינו בהתלהבות, את המצוות ככה, ענינו אמן, ככה בקושי עשינו טובה שענינו. אז המלאך של המצוות חלש מסכן. מלאך הוא גיבור, יכול מלאך אחד גיבור לסלק כמה וכמה מלאכים חלשים. אז יש לנו את הכוח גם בכמות, גם באיכות. אומר על שייך הקדוש, חילך זה החיל של המצוות, החיל של המלאכים שנבראים מהמצוות הטובות שעשית. אומר מרן החידה, על פי זה הפסוק מובן נפלא. למה יש לאדם בעיות? למה? למה יש לו קשיים? מה קרה? למה שלא יהיה לו טוב בחיים? אין זה אלא שהוא עשה דברים לא טובים, והקדוש ברוך הוא שולח לו תזכורות, עונשים, התראות. אומר הרב, עכשיו תבינו את הפסוק נפלא. יהי שלום בחילך, אם יש שלום בחיל שלך, אם המלאכים הטובים הם שלמים, מושלמים, חזקים, ואין כמעט, או אין בכלל, הלוואי שייתכן, מלאכים אחרים מהצד השני, אין בכוחם של, של השחורים לנצח את הלבנים, כי הם חלשים, הם מעטים, הלבנים מנצחים וחזקים, מצליחים תמיד לנצח. ממילא, החיל שלנו, המלאכים הטובים שלנו הם בשלום, הם מוצלחים, הם חזקים, הם טובים. שלווה בארמנותייך, ממילא הקדוש ברוך הוא נותן לך חיים טובים, מאושרים, נחת, שמחה, שלום, שלווה, רוגע, חיים נעימים, חיים טובים. וחז ושלום להפך, תמשיכו לבד. ככה מסביר מרן החידה. זה שייך כללית לכל החיים. שאתה רוצה חיים טובים, זה לא תלוי כמה תרדוף אחרי הכסף, כמה תרדוף אחרי כל מיני דברים אחרים. זה תלוי בדבר אחד עיקרי, שכמעט ורק בו תלוי הכל. עשה רצון השם בשלמות, בשמחה, בחשק. תברח מהעבירות, ואם כבר טעית, תחזור בתשובה כמה שיותר מהר. תחזור בתשובה, אתה הורג את המלאך המחבל הזה. ככה, יהיה לך תמיד רק מליצי יושר לקדוש ברוך הוא. וממילא החיים שלך יהיו שלווים ומאושרים. ואיך זה נוגע אלינו? לשלום הבית. אז בוא נמשיך. גם לעניין הארמון הפרטי של כל משפחה, נוכל לומר כן. אם מליצי היושר שנבראו ממעשינו הטובים יהיו בשלום, מושלמים וחזקים, ללא חסרונות ופגעים. כלומר, אם המצוות והמעשים הטובים שלנו יהיו באמת טובים לחלוטין, שלא יהיה הדבר הטוב על חשבון בני הבית, שבזה ייתכן שנכלל הדבר בקטגוריה, חס ושלום, מצווה הבאה בעבירה. אם לא נהיה כך, רק כך תהיה שלווה בארמנותינו. לא תהיינה טענות וטרוניות, למה כך אתה או את עושה או עושה, או למה אינך עושה כך וכך, או אינך עושה כך וכך. אדרבה, כל אחד יוקיר ויעריך את מעשיו של השני, כל אחד גם יקבל את אשר מגיע לו מבין הזוג, ואין לך שלווה טובה מזו. זאת אומרת, אדם שהוא ירא שמיים, הוא רוצה תמיד להרבות בתורה ובמצוות, הוא רוצה להרבות בחסידויות, להרבות עוד ולהוסיף עוד, לעשות כמה שיותר יותר טוב. זה דבר נפלא, דבר מצוין. אבל לפעמים החסידות שאתה עושה גוררת אחרי העבירה גדולה. מרן החידה לימד אותנו כלל פשוט וברור בהיגיון, ולא כל כך פשוט וברור במעשה. אומר הרב, תמיד כלל ברזל, תעשה קודם את הדברים שחייבים לעשות ועליהם תוסיף בחסידות. אל תעשה דברים של חסידות שהם יגרעו מהדברים שאתה חייב לעשות. אתה רוצה לעשות חסידות מסוימת, בגלל זה אתה עושה איזה עבירה. למשל, אדם רוצה לקום להתפלל בנץ, דבר גדול, דבר חשוב, אבל כשהוא קם הוא עושה רעש, מזיז דלתות, מזיז ארונות, מזיז דברים, מעיר את אשתו, מעיר את הבן שלו, מעיר עוד אנשים, מדליק את האור, הוא צריך אור, איך הוא יהיה, ומפריע לכולם לישון. אתה עושה מצווה, אבל מה עם כל האחרים? למה הם צריכים לסבול? זה לא, אין מצווה לדאוג לאחרים שלא ינזקו ולא ייפגעו ולא יפריעו, לא להפריע להם? זה דוגמה קטנה, ויש עוד הרבה דוגמאות במשך כל שלבי החיים שלנו, במשך כל היום שלנו. עושים חסידות, פוגעים במשהו אחר. אותו הדבר גם אצלנו. אתה עושה איזה חסידות, דבר שהוא לא חובה, אבל אתה יודע שלבני הבית זה מפריע מאוד. ואתה בכל זאת אומר, מה פתאום? שמעתי שזה חשוב, למדתי שזה חשוב, לא מבטר. אז כבר בן הזוג, יש לו כבר, המצוות שלך גורמים לוויכוח ביניכם. אתה צריך תמיד לדאוג שהמצוות שאתה עושה, הדברים הטובים שאתה עושה, לא יזיקו, לא יפריעו לאף אחד, לא יפגעו באף אחד. כמובן, אני לא מדבר על דברים שהם חובה. דבר שהוא חובה ואין שום דרך אחרת להסתדר, אין מה לעשות. האדם השני, בן הזוג, צריך להסתדר עם זה ולמצוא את הדרכים, או לוותר או לא יודע מה, כי אתה חייב, אין ברירה. אבל אני מדבר על דברים שהם לא ממש חובה, או דברים שהם חובה, אבל אתה יכול למצוא את הדרכים איך להסתדר. אבל לא, אני עכשיו עושה מצווה, מה אתם מפריעים לי לעשות מצוות? כן, כן. המצוות שלך תעשה אותן בצורה שלא מפריעה לאחרים. כאשר יהי שלום בחילך, שהמצוות שאתה עושה, הם יעשו שלום בבית, הם יהיו מושלמים, הם יהיו כאלו שלא מפריעים לאחרים. לא יהיה באותו מלאך טוב איזה פגם בזה שיש פה גם הפרעה לאחרים. מצווה הבאה בעבירה, כמו שהגדירו חז"ל בכמה עניינים. כשאין את זה, וברוך השם, המצוות הן מושלמות, המלאכים הם טובים, האישה שמחה במצוות שבעלה עושה, כי זה לא מפריע לה. האיש שמח בצדקות של אשתו, כי זה לא מפריע לו. אז ממילא, יותר מעריכים אחד השני. במקום שהמצוות יהיו כמכשולות שמפריעות אחד לשני להתנהל, הם אדרבה להפך. הן עוזרות, הן מסייעות, הן גורמות שאחד מעריך יותר את השני, וממילא הוא מתייחס לבן הזוג הרבה הרבה יותר טוב. הנה, אדם חשוב זה. לא סתם איזה מישהו, תראו איזה דברים הוא עושה, איזה מקפיד על דברים, כל הכבוד לו. זה, יהי שלום וחיליך שלווה בארמנותייך. זה פן אחד, והפן הנוסף שאיתו נסיים, דיברנו על מרן החידה, סבא שלו, יותר מסבא שלו, יותר מבוגר, החידה הוא צאצא שלו, רבי אברהם אזולאי. יש לו ספר שעוסק בעיקר בענייני קבלה, שנקרא חסד לאברהם. שם הוא כותב שתי משפטים ששייכים אלינו מאוד. מי שרוצה לראות את הדברים במקור, זה נמצא בספר חסד לאברהם, מעיין ד' נהר ממחת. הספר מחולק לכמה מעיינות, כל מעיין יש לו כמה נהרות. אז מעיין ד' נהר ממחת. תשמעו מה כתוב שם. ידוע כי כל מידותיו, כוונה של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד בידה. כפי שמתנהג עם הקדוש ברוך הוא, אשתו מתנהגת איתו. וזהו שאמרו, זכה עזר, לא זכה כנגדו, שמורדת בו כמו שהוא מורד בקונו. עד כאן הדברים. אומר רבי אברהם אזולאי, דע לך, אנחנו כולנו יודעים, הקדוש ברוך הוא נוהג עם האדם מידה כנגד מידה. אבל הדבר מתבטא יותר בין איש לאשתו. למה? מי שילמד בתנ"ך, בדברי חז"ל, יראה שחז"ל כבר בתנ"ך משווים, מדמים בין הקשר והאהבה בין איש לאשתו לבין צורת ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ולעם ישראל. דוגמה בספר שיר השירים, כולך יפה רעייתי ומומן בך. רעייתי זה כביכול הקדוש ברוך הוא אומר על, על כנסת ישראל, על עם ישראל. יש עוד פסוקים לרוב. אז הקדוש ברוך הוא מתנהג, גורם לאשתך או גם לבעלך להתנהג כמו שאתה מתנהג איתו. אם אתה או את מתנהגים עם הקדוש ברוך הוא בצורה טובה ומושלמת, או לפחות משתדלים ומתאמצים בכך, גם הקדוש ברוך הוא ידאג שבן הזוג יתייחס אליך טוב. זה מידה כנגד מידה הכי מושלמת שיש. אבל אם חס וחלילה להפך, אתה מורד בקדוש ברוך הוא, ומורד זה לא חייב להיות דווקא אדם כופר, אתאיסט, לגמרי לא מאמין, לא מחייב. גם אדם שהוא מאמין, והוא מקיים את המצוות, אבל יש דברים לא נוח לו, לא קל לו, הוא מזלזל בהם. זה גם בגדר מורד בקדוש ברוך הוא. אתה מורד, אשתך תמרוד בך. את מורדת, בעלך ימרוד בך. אז אם יש איזה דבר שאנחנו רואים פתאום יש לא כל כך מסתדרים בבית, קודם כל, דבר ראשון, תבדוק האם זה לא אתה הגורם, תהיה עם הקדוש ברוך הוא בסדר, הוא יגרום שאשתך תהיה בסדר. תהיה עם הקדוש ברוך הוא מצוין, הוא יגרום שבעלך יתנהג אלייך יותר ממצוין. ונסיים בסיפור על רבנו הארי הקדוש. פעם בא אליו איש אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני לא יודע מה יש לאשתי, היא פשוט כל הזמן מחפשת לקנטר אותי, לרדת עליי, לזלזל בי, לפגוע בי, סתם לא עושה לה כלום, ככה היא, מה אני עושה? אומר לו רבנו הארי, תקשיב טוב, בגלגול שעבר זה היה הפוך. אתה היית נשוי ואתה היית זה שכל הזמן ממרר את חיי אשתך. חזרת וגלגול שני בשביל לתקן את הדבר הזה. איך מתקנים? תשובת המשקל שהיא תעשה לך את כל הדברים הללו. מה שהיא עושה זה בשביל לתקן. אדם ירא שמיים, שומע כאלו דברים, זה מעודד אותו. כי כולנו חוששים מהעונש בעולם הבא. אם אתה יודע, אומר לך הארי שהוא רואה כל דבר, אומר לך תשמע, זה התיקון שלך, בשביל זה באת לעולם. חזר האיש מעודד לביתו, כל פעם שאשתו מרגיזה אותו, הוא שמח. פעם הוא היה מתרגז, לפחות או שותק, או לפחות ככה נכנס בתוך עצמו, עונה לה, לא יודע מה היה עושה. עכשיו הוא מחייך, הכל בסדר. אבל זה היה כל כך בולט, שאשתו חשבה, ראתה, קרה פה משהו, מה? איזה מדם נהיה לו נורמלי זה? כועסים עליו והוא צוחק, מרגיזים אותו והוא שמח, לא מתרגז, לא אכפת לו מכלום. הייתי שאלה אותו, תגיד מה קרה? מה, אני לא מפורא לך מה שאני... לא אמרתי כלום, לא שמעת מה אמרתי? מה, לא שמעתי הכל, אבל בסדר, אני מסתדר עם זה. לחצה, אין דבר כזה, יש בן אדם נורמלי, הוא לא מסתדר. ואני מכירה אותך מאתמול, מפני שבוע, מפני שבועיים, חודש, היית או מחזיר. מה קרה? לא רצה לספר, לא רצה. בסוף לחצה עליו. הצליחה להוציא ממנו. איך יש אומרים בדרך הלצה? אישה כשרה עושה רצון בעלה. מה הכוונה עושה רצון בעלה? זה לא הפשט כמובן, זה רק דרך הלצה. היא עושה את הרצון שלו, היא גורמת לו לרצות משהו. אם היא רוצה להוציא ממנו משהו, בדרך כלל היא מצליחה. אז ישבה עליו עד שהוא מספר. אומרת, תשמעי, הייתי אצל הארי הקדוש, הוא אמר לי כך וכך, שזה התיקון שלי, כי אני בגלגול שעבר הייתי ככה, אמרתי מצוין, אם זה הגלגול שלי, תיקון שלי, שווה לי, קבל את זה באהבה. זאת רק שמעה את זה? מה? שאני אהיה התיקון שלך? בשום פנים ואופן לא אהיה התיקון שלך. מעכשיו תראה, אני אהיה האישה הכי טובה, אין תיקונים, אתה תישאר, מה שעשית עם הדברים הרעים שלך, תישאר. מעכשיו אני אהיה הכי טובה בעולם. התהפכה האישה לגמרי. דואגת לו, שמחה איתו, נותן מכינה לו ארוחות נפלאות. הכי טובה שבעולם. עכשיו הבן אדם כבר נבהל, אמר מה זה? אמרו לי זה התיקון שלי, מה אני עושה עכשיו? אין תיקונים, מה אני עושה? הלך לארי שוב. אומר לו, ארי אל תדאג. אל תדאג, הכל בסדר. עד עכשיו זה היה כנגדו, עכשיו יבוא העזר. אם עכשיו היא השתנתה, זאת אומרת שתיקנת כבר הכל בסדר, מעכשיו יהיה לך חיים מאושרים. הרווחת משתי הכיוונים, לתקן את העבר תיקנת, מעכשיו היא לא תדע כלום, חיים שלך יהיו טובים ומאושרים, והכל יהיה בסדר. אם כן, מה אנחנו רואים? מה למדנו היום? למדנו שאדם, כדי שיהיה לו שלווה ושלום בבית, צריך שהמצוות שלו לא יפגעו בבן הזוג, לא יפריעו ולא יזיקו לבן הזוג. ודבר נוסף, שהמצוות וההתנהגות שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא, הם משפיעים על התנהגות בן הזוג איתן. יהי שלום בחילך, שלווה בארמנותייך. אתה תדאג שהחיל שלך, של המלאכים הטובים, מליצי היושר, יהיו מושלמים, יהיה טוב, כלומר, תעשה רצון השם בצורה הכי מושלמת, ממילא גם שלווה בארמנותייך, יהיה לך שלווה בבית, הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, כמו שאתה מתנהג נפלא ועושה רצון השם בשלמות, ככה גם הוא ידאג שאתה, שאשתך או בעלך יעשהו את רצונך בצורה מושלמת, ידאגו לך, יסמחו אותך, יעשו לך אך ורק טוב. תפוס את הנקודות האלה כמו שצריך. ככה נרוויח. זה לטובתנו. כל העניין של שלום הבית זה לא בשביל השני. בעומק זה כן, אבל מי שקשה לו לעשות את זה, הרי בסופו של דבר זה לטובתך. אתה מרוויח מזה יותר מכל אחד אחר. בואו ניקח את האתגרים בצורה רצינית, נטפל בהם כמו שצריך, ועזרת השם יתברך, תהיה לנו הצלחה רבה, יהיה לכל אחד ואחד מאיתנו, ולכל אחת ואחת מאיתנו, שלום, שלווה ושמחת חיים בתוך הבית, הארמון שלנו, שבו חיים בשלום ושלווה, המלך והמלכה. לשאלות, נא לפנות לאלתר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.